שלום לכם, אנחנו בפרק נוסף בסדרת הפתרון, שבה אנחנו מבררים את המשנה הכלכלית והחברתית של חוכמת הקבלה. איתנו באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום.
שלום לכולם.
וגיא יצחקוב, שלום גיא, מה שלומך?
אהלן, מה קורה?
הרב לייטמן, אנחנו בסדרה, בפרק הקודם, התחלנו לברר, ניסינו לברר את העקרונות של המערכת הכלכלית לפי עקרון שורש וענף, ונתקלנו פחות או יותר בחומה. לא הצלחנו, והתשובה שקיבלנו ממך הייתה שבגלל הפגמים בכלכלנים ובגלל האגו שמתפרץ, בגלל שהמערכת הנוכחית היא כל כך אגואיסטית, אין לך בעצם יכולת להעביר את העקרונות הרוחניים שאתה רואה מתמונה אחת שלמה לתוך נניח המערכת הכלכלית, ולהסביר איך זה אמור להיות בנוי על בסיס שורש וענף.
לא. אני עדיין לא מבין איך לקשור מערכת הנוכחית שהיא כולה אגואיסטית, שזה ממש פרו שיושב בתוך החברה האנושית היום, והכל מסדר לפי אך ורק תן וכך, ומי מרוויח ומי לא, ולוחץ ומשתמש בכל הכוחות, מקסימום לוצא מכל אחד ואחד תועלת המרבית, ובכל כך הרבה תחרויות, תחרותיות וכן הלאה. איך לקשור מערכת כזאת כל כך הפוכה מהמערכת שצריכה להיות לפי חומת הקבלה, כאן עדיין אני לא רואה איך אפשר לגשר ביניהם.
זה ברור, והמשתנה המתווך זה בעצם האדם, התוכנה שמניעה אותנו שהיא במידה כזאת שלא מאפשרת בעצם לקשור בין הדברים.
גם עכשיו זה אדם. גם מה שאנחנו בנינו, בנינו מתוך הטבע שלנו.
נכון.
סך הכל, יש לפנינו כל החומרי גלם, אנשים, יכולות שאנחנו יכולים לקחת מהטבע, כל מיני צורות אנרגיה וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו בנינו מתוך זה חברה נוכחית לפי האופי שלנו.
וזה מה שמפריע לך כמקובל שמבין את החוקיות של המערכת העליונה, לבוא ולהגיד, בוא לא ניקח את המערכת הנוכחית ונשנה אותה, אלא בוא נבין שנייה מלמעלה, נגזור מהשורש, איך צריך להיות בנוי גם הענף?
אני לא כלכלן. וזה דבר אחד. דבר שני, אני מכיר טבע האדם היטב. מצד חומת הקבלה. לא פסיכולוגיה ולא כלכלה ולא כלום, מה שככה נהוג בעולם הזה כדי להכיר את זה. ולכן אני יודע שטבע האדם אי אפשר לעשות ממנו כלום. אלא המגמה שלנו זה תישאר כך שחברה אנושית. אנחנו נרד יותר ויותר ויותר, עד שניכנס למלחמה, למשהו שזה פשוט, לאגו אין שום פתרון. אנחנו נמצאים בכוח אחד, כוח האגואיסטי, כוח השלילי, בראתי יצרה, כמו שכתוב. ולכן, בלי איזון של הכוח הטוב, אין לנו שום אפשרות להתקיים. אין כאלה מערכות. כל המערכות שאנחנו בונים בדרגות דומם, צומח, חי, בגוף שלנו, בצמחים, בעולם, ביקום, יש כוח פלוס ומינוס. רק בטבע האדם, בדרגת האדם בלבד. זאת אומרת, לא בחיות, אלא בבני אדם. שם זה כוח הרע, לא מאוזן בכוח הטוב. וזה אנחנו לא מבינים. ולא מבינים שחסר לנו כוח הטוב כדי להזן כוח הרע, אחרת אנחנו מתפקדים בצורה כזאת שאין לנו ברירה. אנחנו מזיקים לעצמנו וממשיכים להזיק.
כן, אוקיי, אז בוא נתחיל אולי כאן. כן,
אפילו שאלה קטנה, אמרת שהמערכת הנוכחית היא כמו, יש פרעה שיושב באמצע בתוך המערכת הזאת, והתחרותיות, ואתה כמקובל לא יכול כרגע לקשור את המערכת הנוכחית עם המערכת שאמורה להיות לפי חוכמת הקבלה. אבל לפי מה שאנחנו לומדים, דווקא אותו הפרעו שאמור להתגלות, לא, זה מפתיע אותך שזה המצב? כי דווקא...
לא מפתיע. רק איך לעשות את זה היום. אני יודע שעל ידי חינוך המתקדם, שדורש המון כוחות, אנשים, השקעה וכן הלאה, אנחנו יכולים להגיע לשינוי יחסי, אפילו קטן, של טבע האדם, שאדם יבין שהוא צריך את הכוח החיובי כנגד השלילי וכו' וכו'. אבל זה דורש כל כך השקעה, שהיא לא יכולה להיות תלויה באיזשהו אדם שמתנדב כמוני. אלא זה צריך להיות תוכנית לאומית או תוכנית העולמית, שהיא התעסק בזה האום, היונסקו, כאלו, ארגונים גדולים, עולמים, כי זה מדובר על העולם, מדובר על זה שאנחנו נשנה טבע האדם, או אפילו במסגרת של עם ישראל, מדינת ישראל. להגיע היום למישהו כאן במדינה ולהתחיל לדבר אותו על זה, הוא יגיד, אדוני, אדוני, יש לי 120 חברי כנסת, יש לי מלחמה בפתח, יש לי כל מיני בעיות, דיור, חוסר עבודה.
50?
כן.
אבל זה קצת מפתיע, רק שכאילו המעבר למערכת המתוקנת תלוי באום וביונסקו ובכנסת.
תלוי בלחנך את האדם. ובמסגרת הגדולה לחנך את האדם, אתה לא יכול לעשות את זה בצורה התנדבותית.
ברור, אבל אז זה כאילו יוצא שהבחירה החופשית לעבור למערכת כלכלית מתוקנת נמצאת בידי אום וחברי כנסת.
בידי כן? כוח הרע, שזה נקרא דרך היסורים, שכוח הרע הזה הוא מוריד אותנו עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, מביא אותנו למלחמה גדולה, מלחמת עולם, כמו שכתוב בחוכמת הקבלה, ואז הבני אדם, אחרי שהם סובלים כל כך על ידי המלחמה הנוראית, שישארו ממש שרידים קטנים מכל האנושות, אז הם החליטו שכן, מתוך הסבל הגדול, יהיה להם כבר שינוי בגישה.
אוקיי, נתחיל בציטוט הראשון.
כמו שאנחנו רואים, כמו שאנחנו רואים במצרים, על ידי מכות שמקבלים, שהאגו סובל, שזה נקרא פרו שמקבל מכות, מצרים מקבל מכות, על ידי זה זוכים להתנתק מהמצרים, לצאת ממנו. למה? כי רואים שהפרו, האגו שלהם, סובל, נותן להם מכות. הם לא יכולים יותר לסבול את זה, ולכן בורחים.
לא, המסלול הזה מוכר, פשוט. כאילו עושה רושם שאין באמת מסלול אלטרנטיבי, אם זה תלוי בידיים של אלה שמקבלים
אחר. איך אנחנו יכולים לשכנע את בני אדם, שלפני שאנחנו יורדים למצבים נוראים, שכבר רואים אותם אפילו, שהם לא רוצים לשמוע? כי זה לא לפי הטבע שלהם. מצב באמת מצער מאוד. כן.
אוקיי, אנחנו אחרי שקצת קראנו בדור אחרון ושמענו ממך כמה דברים, רוצים להביא ציטוט, נחלק אותו לכמה חלקים, להתחיל קצת במצב נניח המתוקן, היותר רחוק. אתה מרבה להשתמש במונח כאיש אחד בלב אחד, אנחנו גם מי ששומע את זה שנים לא ברור לנו בדיוק מה זה אומר, ושמענו תיאור שלך של זה באחד השיעורי בוקר, ואנחנו רוצים להתחיל להקריא אותו מציטוט מספר אחד. אנחנו צריכים לחזור בעצמנו, ביגיעתנו, בבחירתנו, למערכת אדם ראשון, היחידה, האחידה, זו העבודה שלנו. החזקת התמונה הזאת לפנינו בכל רגע קובעת את מצבנו, בכל הפעולות ובכל אדם. כדי להגיע למצב בו כולנו מקושרים יחד בהשלמה מלאה בין כולם. ברגשות, במחשבות, בפעולות פיזיות, כל אחד משלים את השני בצורה אידיאלית. כמו חלקים במכונה אחת. כך נגיע למצב שכל העולם הופך להיות רצון אחד. זה, לקראת זה בעצם המערכת הטבע דוחף אותנו להתקדם.
כן.
אתה גם רואה בחזון שלך כמו בעל הסולם מדינה שמתקיימת במצב כזה? ומערכת כלכלית שמתקיימת במצב כזה?
ודאי, אך ורק לפי זה נוכל לקיים את הכל בצורה אופטימלית. אופטימלית, שאנחנו לא נייצר דברים שאין בהם צורך. שאנחנו לא נתחיל לשקר אחד לשני. שאנחנו פשוט נסדר את הכל בצורה שכולנו יהיו מרוצים מהחיים. כי אם האגו שלנו לא דורש מאיתנו להיות יותר מאחרים, בכל המובן, כן? אז אנחנו יכולים לסדר את החיים טובים, רק בהשלמה. ואז המטרה שלנו להיות שווים, להיות מאוזנים, להיות משלימים זה את זה. ובצורה כזאת אדם מגיע באמת לשלימות. מה יש לו מזה? אם האגו לא ידרוש ממנו להיות יותר גדול, שולט והכל, אז יש לו מזה חיים מאוזנים וטובים. עכשיו, האם החיים האלו הם חיים שאנחנו נהיה מרוצים מהם? לא. לא. כי אני, היום אני נמצא באקשן, בתחרות, יש לי אינטרס בחיים, אני חי, מה שנקרא, תוסס. ואז כאילו להכל יהיה בסדר, אנחנו חיים כמו חתול אצל בעל בית טוב, שיש לו הכל, זה, כן? זה כך נשמע. אלה, יש עוד תוספת לחיים הטובים, שאנחנו את החיים שלנו משלימים לחיים הטובים, זאת אומרת, זה במסגרת הגשמית בלבד. אבל אנחנו מקבלים איזה פיצוי הפנימי, כי אנחנו משיגים עמקי הטבע. כי אנחנו רואים את העולם בצורה ומרגישים את העולם רק בצורה של כוח אחד. וכשאנחנו מתחילים להשלים את הטבע שלנו עם הטבע השני, עם הכוח החיובי, אז אנחנו מתחילים לראות את העולם שקוף. עולם בצורה שאני כאילו חודר דרך העולם הזה פנימה, לתוך מערכת שמנהלת אותו. זה כמו אני מסתכל בעין אחת ובשני עיניים. יש הבדל. כי בשני עיניים אני רואה הכל בצורה אחרת, כן? אותו דבר כאן. אם אני רואה רק ברצון אגואיסטי בלבד, מה שטוב לי בלבד ושום דבר יותר מזה אני לא רואה, אני לא רואה אותו עולם. אני רואה רק ממנו חלק הפרגמנטרי כזה, כן? שהוא מכוון רק לטובתי או לרעתי, כדי שאני אתרחק או אתקרף למשהו. מה שאם כן, אם אני מסתכל גם בעין השנייה, העין השנייה זה עין של לא שנאה אלא אהבה, שאני מאזן בין שניים, אני כבר רואה את הסטריאו. אני רואה את העולם איכשהו באמת נמצא, באיזה מצב ובאיזה מגמה וכן הלאה. ואז על ידי זה אני מתחיל לחיות אותו בצורה שזה למעלה מזמן, מתנועה, ממקום. אני מתחיל לראות אותו שהוא לא שייך לגוף שלי. כי גוף שלי זה האגו שלי. אלא אני מתחיל לראות אותו דרך האחרים, בהתאם לאחרים. ולכן אני יוצא מעל עצמי, ואז אני מתחיל להרגיש את העולם בצורה חוץ גופית. ואז תפיסה שלי היא שלא תלויה בי, ואני מתחיל בזה להתפתח, ושאני מתחיל כך להרגיש את העולם, אני לא תופס אותו בגוף שלי, כמו שעכשיו בעין אחד. אני תופס אותו כבר מה שנקרא בנשמה. כן? ואז הגוף שלי יכול למות, ואני בזה לא מפסיד שום דבר, כי בינתיים אני כבר מתחיל להתקשר עם המציאות בשני עיניים, בצורה יותר עמוקה, פנימית, בצורת כוח האדם ולא כוח הבהמה, שזה הגוף. ולכן יש כאן תוספת גדולה מאוד, שבחיים האלו אנחנו נגיע להשתוות, לשוויון. לא נהיה בתחרות, לא נהנה מזה שאתה שם מסדר את מישהו, משקר למישהו. אלא העיקר איפה שהרווח. שהרווח שלנו הוא בזה שאנחנו פורצים לעולם השלם.
והמערכת
הכלכלית... זה נקרא, עולמך תראה בחייך.
אוקיי. והמערכת הכלכלית אמורה בעצם לאפשר את הפקיחת העין השנייה. כן, כלומר, כן. לדאוג שיהיה חמצן ודם ומזון וכל מה שצריך.
הכל.
כדי לאפשר.
בצורה שכולם יהיו מסופקים ופנויים לעבודה הפנימית הזאת הרוחנית.
אוקיי. עכשיו, אנחנו ככלכלנים גם סוג של אנשי מעשה. אנחנו רוצים לחזור לציטוט ולהתקדם קצת ולנסות לשלב את התמונה התמונה הזאת שנתת לנו כרגע, עם הצורך לנהל בינתיים כמה דברים שקיימים.
כן.
אז אנחנו ממשיכים עם אותו ציטוט, ציטוט מספר אחד. המשכת ואמרת ככה, במצב כזה לא נצטרך תכנון גדול בעולם, כיוון שכל העולם בכלל, ואפילו המערכת הכלכלית, התנהגו בצורה אחידה. נדע איך להשלים זה את זה, בתיאום מושלם של חלקים בגוף אחד. גם המערכת הכלכלית, מערכת ההספקה, וכל המערכות שפיתחה האנושות הופכות להיות כאחד.
אני פעם למדתי לנין. שמעתם שם הזה? שמעתם, כן. טוב. היה גם חכם גדול, גם קצת משוגע, גם ככה. אצלו היה חלום איך להעביר כל המדינה את רוסיה לתכנון אחד. שיהיה איזשהו בניין ענק שעושה תוכנית של התפתחות לכל המפעלים, לכל מה שיש בתוך המדינה, תוכנית אחת, איך כולם קשורים לאותה תוכנית, וכל המדינה מתנהלת לפי זה. שהסבירו לו שלזה אפילו עם כל אותה אוכלוסייה תעבוד על התוכנית הזאת, היא לא תספיק את זה לעשות. היא לא תוכל את זה לעשות. נו, זה היו עוד זמנים, זה בשנת 1920 היה, שם, כן, במהפכות האלו. מה היה, אז לא, לא, לא מחשבים ולא כלום. אבל לבנות מערכות אינטגרליות, שהן כלולות את הכל, אנחנו היום לא מסוגלים, כי אנחנו היום נמצאים בצורה אגואיסטית. אין לנו מחשבה כזאת. אין לנו יכולת בבת אחת לעקוב ולעבוד עם כל אינסוף פרטים. הלב שלנו, המוח שלנו, עובד בצורה מאוד מאוד כזאת ספרותית. כן? ולכן זאת הבעיה. לכן אני כך כתבתי, שזה מאוד, זה בלתי אפשרי. אבל כשאנחנו משנים את האדם, אז אנחנו נגיע לצורה כזאת שהניהול של המערכת האנושית הוא דווקא יהיה יחד עם האופי החדש שלנו, עם התכונות החדשות שלנו, ואז אנחנו נוכל לנהל את כל המערכת, נגיד, של מדינית או אפילו עולמית, בצורה כזאת שזה אפשרי. מה שאי אפשר היה לכל הבולשוויקים האלו ברוסיה, זה יהיה אפשר לעשות לנו. אבל זה תלוי בטבע האדם. עד כמה שאדם, הוא ישנה את עצמו כך, שיראה את העולם עגול ושייך לו. ואז מצורה הפנימית הזאת, מגישה הפנימית, לא יהיה לו קשה לעקוף את כל העולם מכפה אחת.
אז באמת תיארת עכשיו, אדם שנמצא במצב הזה, הוא מרגיש את כל המערכת, וככה כל אחד הוא מרגיש את כולם, נכון?
כן.
ומצד שני, שמענו ממך וגם בעל הסולם כותב שמדובר על כלכלה, לפחות בשלב המעבר, את הצורך בפיקוח, בניהול מרכזי, אותו בניין גדול.
כן, כן, כן.
למה אם כל אחד כבר במשהו מתחיל להרגיש את כולם, עדיין צריך שיהיה איזשהו ניהול מרכזי, איזה פיקוח אחד, לכאורה אפשר היה לחשוב ההפר, שכל אחד מרגיש את כל המערכת, לא, ואז יכולה להתנהל מאליה בצורה.
זה כבר אתה מדבר על, על המצבים המתקדמים מאוד.
כלומר, בדרך זה לא, לא...
בדרך אנחנו, לכן אני אומר, אני לא יודע. אני לא יודע. אני לא ראיתי מצבים כאלו, ולכן אני לא, לא מדבר עליהם.
בעל הסולם אני... גם בדור האחרון, אם אני לא טועה, בכתבי הדור האחרון הוא גם כותב על המנגנון אחד, על הפיקוח,
כן.
וזה כבר דור אחרון.
כן, שיבואו אנשים, יבדקו לך בבית מה אתה צריך, ויכינו רשימות, ויש פיקוח, ויש חלוקה, כלומר, המערכת מאוד לא, ריכוזית.
כן, כן, אבל בכל זאת, היא פועלת על פני זה שלכולם יש דעה אחת, רצון אחד, זה לא דיקטטורה שבודקים מה יש לך ומה לא, לא, זה לא, זה לא מספיק לך וזה כן מספיק וזה ניתן וזה לא ניתן. זה לא מדובר על המצב כזה. אלא מערכת הספקה, כן? אז ודאי שכולם יעבדו לפי ה... אני לא יודע, היום זה קל עם מחשבים. בעל הסולם לא מבין, לא היה מבין את זה. אתה רושם, ממלא מה שאתה צריך... שולח בדרך אימייל או איכשהו, נכנס כבר למערכת ומערכת עושה את החשבונות ומפזרת את כל הדברים האלה בצורה אוטומטית, זה אפשר לעשות זה. אין בזה שום דבר, זה ברור. היום אני לא חושב שזו בכלל בעיה.
אנחנו מסתכלים קדימה לקראת השלבים המתקדמים של התיקון, האם נכון להניח שככל שהאדם והחברה יתקדמו בתהליך התיקון, הפיקוח והריכוזיות של המערכת תתרופף, עד שנגיע למצב שבו אינדיבידואלים, מתוקנים, יכולים לחיות ככה בהרמוניה, בלי צורך במנגנון פיקוח כזה.
לא, אבל אתה צריך בכל זאת לייצר דברים, לספק אותם, אתה צריך כל הדברים האלה.
כן.
זאת אומרת, לא שכל אחד עושה מה שבא לו, או שכל אחד מרגיש איפה המקום שלו, והוא אוטומטי עושה את זה, כמו נגיד נמלים בתוך כל החיים שלהם.
למה זה לא מצב רצוי?
אני לא יודע. אני יודע, אני אוהב לדבר עם מצבים שאני איכשהו מרגיש אותם, שזה צריכים לבוא ולהתלבש בחומר העולם הזה. ואתה מדבר על המצבים כאלו ששם זה... אני לא רוצה לדבר, אמנם שאני איכשהו יש לי קשר עם זה, ומרגיש ויכול לתאר, אבל...
אוקיי.
לא דרכי כך.
בוא ננסה ככה, אנחנו שמענו אותך יש שני מצבים, אני רוצה להציב את שניהם ולשאול אותך איזה יותר קרוב מבחינת שורש וענף לתמונה השלמה שאתה רואה. מצב אחד זה באמת מצב שיש בניין כזה כמו של לנין, אבל שיש בו אנשים כבר אינטגרליים, רוחניים, שמרגישים את המערכת. אז יש בעצם מערכת כלכלית פרקטית מאוד שהתפקיד שלה לספק את מה שצריכים כדי שתיפתח העין השנייה שדיברנו עליה, שנראה בסטריאו את שתי העולמות, שזה בעצם עולם אחד. ויש מצב שני של אותם אנשים מתוקנים, תיארת את זה פעם, כמו שנניח נקום יום אחד ויהיה חנויות, שיש בכל החנויות כל טוב, והכל חינם, אבל בן אדם ייכנס ויקח רק מה שהוא צריך, לא פחות ולא יותר.
כן.
או למשל אם הוא יוצא לאיזה שייט של הכל כלול, הוא יאכל שם את הפרוסת לחם והחימה והצנים שהוא צריך, ולא ישתולל כי הוא כבר בעצמו שולט על הרצונות שלו ומבין את התלות במערכת.
כן.
אז יש כאן שני מצבים, מצב מבוזר ומצב ריכוזי. בשניהם יש אנשים מתוקנים. איזה מהם יותר קרוב בתפיסה שלך למצב שהמערכת תלך אליו בשלבים מתקדמים של התיקון של האדם?
לא הבנתי. לאיזה כיוון?
כן, לכיוון הריכוזי ולכיוון המבוזר. שבשני המקרים יש אנשים מתוקנים.
לי נראה שזה יהיה ריכוזי. אבל ריכוזי כזה, ריכוזי מפוזר. זה כמו שבגוף שלנו. שיש הרבה מערכות, לכל מערכת יש מקום שלו, כל המערכות הן מצטרפות לאיזשהו מקום גבוה, אבל לכל אחד יש תת מערכות ותת ותת, ויש קשרים בגובה, ויש קשרים ברוחב. זה, אני לא חושב שכל כך בפשטות אפשר לחלק. זה מערכת אינטגרלית, היא דורשת גם זה וגם זה יחד. ולכן, מה זאת אומרת, אם אני אהיה בריכוז, אז אני אתקשר לי שאני צריך משהו לאלף קילומטר מכאן שישלחו לי, אם זה יש לידי במערכת אחרת, ודאי שלא. זה צריך להיות, אני לא חושב שבכלל זה ישחק את משהו. לא שהאדם יתעסק בזה. זה הכל עניין של מכונות וקבלת ההחלטות אפילו יהיה על ידי המכונות. כי אם אנחנו יודעים מה הדרישה בכל מקום ולאיזה זמן ולאיזה תקופה, אז זה הכל מסתדר לפי החשבון הרגיל במחשב. אין פה שום בעיה, גם בהספקה וגם בייצור וגם אין בזה בעיות. אני חושב שעם הטכניקה של היום, בפרט שאנחנו עוברים לרובוטוטכניקה ולמדפסות האלו, כן, 3D וכן הלאה, לא. זה כבר, על זה כבר אין מה לדבר, בעיה היא באדם.
זה מוסכם, זה מוסכם.
יש לי עדיין שאלה על הביצה והתרנגולת פה. כי בתחילת השיחה תיארנו את זה שכדי שהאנשים, ההמון, יוכל להתחיל להתעסק יותר בלהתפתח מבחינה פנימית, צריכים להרגיע את התחרותיות הכלכלית, לאפשר להם כלכלה יותר מאוזנת, אפילו משעממת כזאת, בלי האקשן.
משעממת?
אני אומר במרכאות.
תראה קיבוצים.
כן, אבל אין, כמו שתיארת, אין תחרות, אין אקשן, כדי שיאפשר לו לחדור לעומק הפנימי יותר. זה כאילו נתפס כתנאי להתפתחות פנימית. ומצד השני, המערכת, כמו שאנחנו תיארנו ב-20 דקות האחרונות, לא יכולה להתקיים אם אין כבר אנשים שהם בעלי ראייה פנימית כזאת שמקיימים אותה. כלומר, מה בא קודם?
לא, בלי כמה אנשים שהם, גם בעלי סולם אומר בדור אחרון, בלי כמה אנשים שהם הולכים בראש לקראת המטרה, ידועה להם שהם נמצאים כבר במטרה, יודעים, ו... אחרים שהולכים אחריהם, קבוצה שיותר קרובה ועוד יותר ועוד יותר, ככה זה בשורות.
ואז הם יצטרכו להטוות את המערכת הכלכלית החדשה שתאפשר פלטפורמה להתפתחות יותר פנימית של האנושות, להוריד אותה קצת מתחרותיות, להביא אותה קצת ליותר שוויון, כדי שיוכל להיכנס. עכשיו, עוד שאלה אם נספיק, אנחנו לומדים מהכללים שהרבש נותן לנו על עבודה בקבוצה. שזה עכשיו קבוצה, גם חברה גדולה אפשר להסתכל עליה כקבוצה.
ודאי.
האם בעתיד נוכל מתוך כללי רבש להבין את העבודה הנכונה בחברה, גם מבחינת מערכות כלכליות, כי זה סך הכל יחסים, כל הדברים האלה.
זה אותו דבר.
נניח איך קונה יתייחס לקונה, איך חברה תתייחס למתחרה, איך ספק יתייחס ללקוח.
אין, אני חושב שזה לא יהיו יחסים כאלו, למה?
אבל כמו בחברה שכל חבר צריך לעלות מעלת חברו, ולראות בו את ה, את ה, את ה, את, את הגדלות שלו, אז גם בין קונה ומוכר, או דברים כאלה יותר.
איזה קונה ומוכר יש כאן?
חנויות.
יש כאן הספקה. אין. ב, 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 נגיד ב, 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 באותו קיבוץ שאתה נכנס, ואתה לוקח חולצה או קופסת סיגריות או משהו, אתה קונה משהו, אתה לא קונה, אתה לוקח מה שאתה צריך. רק בקיבוץ יש לך איזה...
דף.
כן, שאתה ממלא, שאתה לא יכול לקחת 10 קופסאות סתם. אבל בסך הכל, אין בזה קונה ומוכר, אין בעל בית. ועובד ופועל, כאילו כל אחד בא להשלים את המקום שלו. הוא חייב את זה לעשות. זה ברור. אבל, וחברה כל הזמן עובדת על זה, שהוא לא שיהיה חייב, שירצה ויראה מזה, את הלא חובה אלא ההשקעה שלו כשכר.
אבל כן הכללים האלה יוכלו להיות מיושמים גם לחברה הגדולה? כי לא אחת אתה אומר לה, שאנחנו בכלל עוד לא קצה
חוץ. אם אני על ידי זה קונה עולם הבא, אז ודאי שאני כאן מפתח יחס מאוד מאוד ברור, שאני על ידי זה רוצה להגיע למצב, שסך הכל להיות במדרגה יותר עליונה, זה המטרה שלי. אז כדאי לי, ודאי, כדאי לי להשתמש כאן. ואין כאן, כמו שבעולם הזה אתה יכול לגנוב, אתה יכול לעשות משהו. אם אתה לא מבצע את זה, אתה לא מגיע. כי להגיע לדרגה יותר עליונה, אתה צריך לשנות את הטבע שלך.
אוקיי, בנימה החיובית הזאת, תודה על ההצצה שקיבלנו קדימה. יש לנו שאלות שנשאל בפרק הבא על היעילות של המערכת, על ניהול של מערכת כזאת, אבל נשאר עם חיסרון עד הפעם הבאה. תודה לרב דוקטור מיכאל לייטמן.
תודה לכם.
תודה ליצחקו, ולכם צופים, תשארו איתנו לפרקים הבאים, להתראות.